נתחיל. אנחנו בעצם בענייני הסתברות וספקות, ואמרתי שאני מחלק את הדיון הזה לשני שלבים שהם בעצם שלושה. שלב ראשון זה פריסת מפת האפשרויות. כאשר אני מסתפק, אז אני אמור להציב בפניי, בפני העיניים, את האפשרויות השונות. חייבות להיות כמה אפשרויות, אחרת אין ספק. השלב השני זה ההחלטה שאכן יש לי ספק בין האפשרויות השונות, כי יכול להיות שיש כמה אפשרויות, אבל בעצם ברור לגמרי מי האפשרות הנכונה, אין סיבה להסתפק אחרת. הבאתי את הרב קוק עם הגמרא שם בשבת בדף למד, לכן צריך סיבה כדי להסתפק. כן, כאן התה השמימי של ראסל ועוד משאר דוגמאות. ואחרי שיש לי את מפת האפשרויות והחלטתי שאני נמצא בספק ביניהם, עכשיו השלב השלישי זה לנסות להבין מה לעשות במצבי הספק. ומה לעשות במצבי הספק נכנסים בעצם כללי הספקות, שזה השלב השלישי. אז אני רוצה עוד לסיים את שני השלבים הראשונים של שרטוט המפה והגדרת מצב הספק, ואז אנחנו עוברים לשלב השלישי של איך מטפלים במצבי ספק. אז כדי להשלים את שרטוט מפת הספק, אני מזכיר שבפעם הקודמת, שלצערי לא הוקלטה, זאת אומרת הוקלטה, אבל בטעות זרקתי את ההקלטה בלי לשלוח אותה קודם שיעלו אותה לרשת, אז אין הקלטה של הפעם הקודמת. הדיון שעשיתי בפעם הקודמת, זה דיון על ספק אונטי וספק אפיסטמי. אבל דיברתי על הספק הרגיל, שזה בעצם חוסר במידע. נגיד, שלחתי שליח לקדש לי אישה, והשליח מת. הוא קידש ומת. עכשיו, אני לא יודע מי זאת האישה שהוא קידש לי. אבל יש אישה מסוימת בעולם שמקודשת לי. אני לא יודע מי, יש לי חוסר במידע. למשל, הקדוש ברוך הוא כן יכול להגיד לי מי זאת. אז במובן הזה, זה המקרה הרגיל של ספק אפיסטמי. ספק הכרתי, אפיסטמי זה הכרתי, אבל זה ספק מבחינתי. אני לא יודע מהי המציאות, אבל המציאות עצמה, יש מציאות אחת ברורה. אז זה המקרה הרגיל של ספק. כל הספקות שאנחנו מכירים הם מהסוג הזה. אבל אמרתי שיש גם בהלכה, ובעולם הפיזיקלי, המדעי, יש את זה גם בתורת הקוונטים, לפי הפרשנויות המקובלות, יש סוג אחר של ספק שקראתי לו ספק אונטי או עמימות. זה בעצם לא ספק אלא עמימות. וזה מה שקורה למשל בקידושין שלא מסורים לביאה. קידושין שלא מסורים לביאה זה אני נותן פרוטה לאבא שיש לו שתי בנות, ואני אומר אחת משתי בנותיך מקודשת לי בפרוטה זו. ולא אמרתי איזו אחת מהשתיים. אז במצב כזה ההתייחסות של הגמרא ושל המפרשים, זה שזה מצב של ספק. נגיד יש רחל ולאה, אז יש ספק אם רחל מקודשת לי, ואז לאה היא אחות אשתי, או לאה מקודשת לי, ואז רחל היא אחות אשתי. עכשיו ברגע שלא הגדרתי איזו משתיהן מקודשת לי, בעצם יוצא שכל אחת מהן היא ספק אשתי, וממילא גם כל אחת מהן היא ספק אחות אשתי. ואיפה ההשלכה? שיש איסור לבוא על אחות אשתי. אז אם אני ארצה לבוא על אחת מהן, אני לא אוכל לעשות את זה, בגלל שכל אחת מהן היא ספק אחות אשתי. זה מה שנקרא קידושין שלא מסורים לביאה, נחלקו בזה אביי ורבא, כן, זה הקוף של יעל קגם, שהלכה כמו אביי, שקידושין שלא מסורים לביאה הם קידושין. כמובן, אי אפשר להמשיך לחיות, כי אסור לקיים יחסי אישות, אז צריך לתת גט לשתיהן, ולקידושין תקפים, וצריך לשחרר אותם בגט. רבא טוען שזה בכלל לא קידושין, לא צריך לתת גט, הם פשוט לא נשותיי, אז אין בעיה. אז הערתי שם שהספק, זה רב שמעון שקופפו המאיר, שהספק במקרה ההוא זה לא ספק אפיסטמי, זה ספק אונטי. זאת אומרת, זה לא שיש שם אישה אחת שהיא באמת מקודשת לי, רק אני לא יודע מי היא מתוך השתיים. גם הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד לי מי היא. זאת אומרת, אין פה מישהי אחת שהיא באמת מקודשת, ואני רק לא יודע מי זאת. זה המקרה הרגיל של ספק אפיסטמי. במקרה הזה, אין בכלל אחת מסוימת שמקודשת לי, ולכן בעצם פה יש מצב שהמציאות בעצמה עמומה. זה לא שאני חסר לי מידע על המציאות, יש לי את כל המידע על המציאות. כל מה שהקדוש ברוך הוא יודע, גם אני יודע. ועדיין אין פה אישה מוגדרת שהיא זו שמקודשת לי. אז אפשר לקרוא למצב כזה ספק, אבל זה ספק אונטי, זאת עמימות במציאות עצמה ולא ספק. אחת ההשלכות למשל, שגם הרמב״ם יסכים שהולכים פה לחומרה, למרות שבספקות לשיטתו מדאורייתא הולכים לכולה, רק מדרבנן מחמירים, אבל במצב כזה גם מדאורייתא הולכים לחומרה, כי זה לא ספק. כל אחת מהן היא אחות אשתי, רק אחות אשתי באופן קלוש, אוקיי? אמרתי שדוגמה נוספת לדבר, יש בתורת הקוונטים, שגם שם הספק אם החלקיק עבר דרך סדק A או דרך סדק B, זה לא באמת ספק, זה לא שהוא עבר דרך אחד הסדקים, רק אני לא יודע באיזה סדק הוא עבר. הוא עבר דרך שניהם, רק באופן קלוש, זאת אומרת יש רק חלקיק אחד, לא שנולד פה עוד חלקיק ויש פה שני חלקיקים, שכל אחד עבר דרך סדק, לא, זה חלקיק אחד, שהמצב שלו הוא מצב של סכום מצבים של מעבר דרך כל אחד משני הסדקים, מה שנקרא סופר פוזיציה, אוקיי? ולכן בעצם גם בתורת הקוונטים, וזה מה שכל כך מבלבל שם, לא מדובר בספק אפיסטמי אלא בספק אונטי. ספקות אפיסטמיים היו קיימים בעולם עוד הרבה לפני תורת הקוונטים. אף אחד לא מתבלבל מספקות אפיסטמיים. אני מטיל קובייה ואני לא יודע על איזה פאה הקובייה תיפול. כל אחד מאיתנו מכיר מצבים כאלה. ואנחנו מתנהלים במצבים האלה כמו שאנחנו מתנהלים, אבל אף שום דבר במצב הזה לא מבלבל. יש כל מיני אפשרויות, שש אפשרויות במקרה של קובייה, ואנחנו לא יודעים איזו מהאפשרות, אפשרויות תתממש. זה ספק אפיסטמי. הוא לא קיים בתורת הקוונטים רק, הוא קיים בכל מקום, בפיזיקה, אבל לא רק בפיזיקה, גם בחיים. אוקיי? הגרלת מפעל הפיס, מה שאתם רוצים. אז לכן ספקות כשלעצמם זה לא מה שמבלבל בתורת הקוונטים. מה שכל כך מתעתע בתורת הקוונטים זה שזה לא ספק, אלא זאת עמימות. זאת אומרת, זה בעצם מצב שהחלקיק עובר דרך שני הסדקים, ולא שיש לי ספק דרך איזה סדק הוא עבר. זה מקרה פשוט. המקרה שאותו קשה לנו לתפוס, איך זה יכול להיות שחלקיק אחד, הוא אחד, הוא עדיין אחד, עובר דרך שני הסדקים בו זמנית. זה מה שמבלבל.
יש לי שאלה,
כן.
מהו המצב של בין השמשמעות והנהורינס, גם כן?
זה אלה שאלות שאחרונים דנים בהם, ובהחלט גם שם עולות אפשרויות של ספק אונטי. זאת אומרת, לגבי בין השמשות יש מחלוקת משולשת, שלושה תנאים בברייתא. כן, האם זה ספק יום, ספק לילה, לא יום ולא לילה, גם יום וגם לילה. גם יום וגם לילה, באופן הפשוט זה בעצם ספק אונטי. או עמימות. הלא יום ולא לילה, זה רק אומר, זה משהו שלישי. זה לא ספק, זה פשוט משהו שלישי.
ואם אנדרוגינס זה אותו הדבר.
אני שומע?
אנדרוגינס זה אותו הדבר.
כן, גם באנדרוגינוס יש מקום לנתח אותו באותה צורה. יש גם שם עולות שלוש האפשרויות. שם אני לא קשה להצביע בגמרה על שלוש האפשרויות, אבל אני חושב שבמפרשים אפשר לראות את שלושת סוגי ההתייחסות. בין השמשות זה מפורש בגמרה. אז אני חוזר עלינו, אז בעצם מה שרציתי לומר זה שיש סוג אחר של מצבים שבטעות אולי או באופן לא מדויק קוראים להם מצבי ספק, אבל בעצם נכון יותר לומר שאלה מצבי עמימות, לא מצבי ספק. במצבי העמימות זה לא היעדר מידע שלי, אלא זה שהמציאות בעצמה לא מוגדרת באופן חד ערכי. זה המצב של עמימות לעומת ספק, או ספק אונטי לעומת ספק אפיסטמי, והבאתי בהקשר הזה גם את פרדוקס הערימה, זאת אומרת לפעמים מה שעומד בפניי זה לא שתי אפשרויות, או שהיא אשתי או שהיא לא אשתי, אלא יכול להיות מצב שהיא 0.8 אשתי. זאת אומרת היא בעצם יש רצף של רמות בין 0 ל-1 עד כמה היא אשתי. גם זה בעצם סוג של מפת ספק אחרת. יש לנו כל מיני מפות ספק. אני רוצה לסיים.
אני רק חוזר לבין השמשות, לפי ישראל, אם יש ספק, נגיד ספירת עומר או משהו, לפי הרמב״ם זה יהיה דאורייתא, לא דרבנן.
נכון, נכון. הרוגץ שובר טוען שזה תלוי בשאלה, אבל אנחנו מדברים על דינים, נגיד שצריך יום, ואסור בלילה. ואז השאלה היא מותר לעשות את זה בבין השמשות, למשל. אז הרוגץ שובר טוען, זה תלוי בשאלה למה צריך יום. האם צריך יום כי צריך יום, ולכן אסור בלילה? או שאסור בלילה ולכן צריך יום? איפה תהיה נפקמינה? בדיוק בשאלה הזאת. כי אם בין השמשות הוא גם יום וגם לילה, ספק אונטי, עמימות, כן? אז אם צריך יום, אין בעיה, למרות שזה גם יום וגם לילה, זה גם יום. אבל אם אסור לילה, ולכן צריך יום, אז לא, כי בין השמשות הוא גם יום וגם לילה, אז אסור לילה. אוקיי? אז הנפקמינה של ספק אונטי, זה הרוגע שלו ממש מדבר בדיוק על זה, הוא לא מנסח את זה כך, אבל זה בעצם מה שעולה מדבריו. הוא בעצם מניח שזה ספק אונטי בין השמשות, או מדבר על השיטה, זה בשיטה תנאית, שזה ספק אונטי, ואם זה ספק אונטי, אז הוא אומר, יש שני סוגי דינים שצריכים יום. דינים שבאמת צריכים יום, אפשר לעשות אותם גם בין השמשות, כי זה גם יום. נכון, זה גם לילה, אבל זה גם יום. אבל דינים שצריכים יום כי אסור לעשות אותם בלילה, לכן צריך יום, את זה אי אפשר לעשות בבין השמשות. כי בין השמשות נכון שהוא יום, אבל הוא גם לילה. ואם אסור לעשות את זה בלילה, אז אסור לעשות את זה בבין השמשות. שזה מחדד מאוד את ההבדל בין עמימות לבין ספק. כי אם אני רק בספק האם זה יום או לילה, אז ממש אין הבדל בין שני הדינים, בין שני סוגי הדינים האלה. בין אם צריך יום כי אסור לילה, ובין אם צריך יום כי צריך יום, בשני המקרים ספק הדאורייתא לחומרא. אז לכן אין מקום להבחנה הזאת. זאת אומרת, הדמיון בין שני המצבים האלה של עמימות ושל ספק, גורם לגמרא ולמפרשים להתייחס לעמימות גם כן כמצב של ספק. אבל בעצם זה מינוח מבלבל, לא כדאי להשתמש בו. זה לא באמת ספק, לכן אני גם לא אוהב את המונח ספק אונטי. זה עמימות, זה לא ספק אונטי. אם זה אונטי, אז זה לא ספק. זאת אומרת, זה עמימות. המציאות עצמה עמומה. זאת אומרת, לא שהעמימות היא אצלי, שאני לא תופס את מלוא המציאות, שחסר לי מידע, אלא במציאות עצמה יש עמימות. אז זה לגבי מפות הספק. אני רוצה לסיים נקודה אחרונה שנוגעת למפות הספק, ואז אני עובר לשלב השלישי של הסדרה, והעיקרי. של עד כאן זה רק הקדמות. השלב השלישי, אני רוצה לתאר מצב שהוא מצב שלישי, בין ספק אונטי וספק אפיסטמי, או עמימות וספק, וזה, אני אקרא לזה ספק פסוידו אונטי. מה זאת אומרת? אז בשביל זה, כן, דיברתי על זה כבר בעבר. הקדמה קצרה. יש בגמרא מובאת מחלוקת תנאים, רבי שמעון ורבי יהודה, בשאלה של מי שעושה עבירה בעינו מתכוון. נגיד מי שגורר ספסל בשבת ויוצר חריץ. לגרור ספסל מותר בשבת, ליצור חריץ אסור בשבת. אם זה בשדה זה משום חורש, אם זה בבית זה משום בונה. עכשיו, אם מישהו גורר ספסל, הוא רוצה להעביר את הספסל ממקום למקום והוא יצר חריץ. מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. רבי יהודה אומר שהוא חייב, ורבי שמעון אומר שזה מותר. זאת אומרת, אינו מתכוון מותר. מה אולי רק אחדד, רבי שמעון אומר שמותר, זה לא בגלל, כן, אני ממש עוסק בזה בסדרה מקבילה פה, רבי שמעון אומר שזה מותר, לא בגלל שהוא לא אשם, כמו שוגג, זאת אומרת, הוא, מה לעשות, הוא לא התכוון. כן? זה לא טיעון לחוסר אשמה, זה טיעון להיעדר עבירה. זאת אומרת, כאשר אני עושה את חריצת החריץ באופן כזה, פשוט לא עשיתי עבירה. זה לא שאלה שחוסר אשמה. כי כשאני אומר פה שאני לא מתכוון, זה לא מתכוון בשפת הגמר, לא מתכוון בשפת היומיום. כשאמרתי, אני עשיתי לך משהו בלי כוונה. כשעשיתי לך משהו בלי כוונה, הכוונה, לא שמתי לב שאני עושה לך את זה. לא, 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 לא ידעתי שאני עושה לך את זה. סליחה, טעות. אוקיי? האינו מתכוון של הגמרא זה בכלל לא זה. והאינו מתכוון של הגמרא, אני יודע בדיוק מה עשיתי. ואני גם יודע שיכול לצאת פה חריץ. אז למה אני עושה את זה? ספק הדאורייתא לחומרא, לא? אם יש ספק אם יהיה פה חריץ או לא יהיה פה חריץ, על הצד של חריץ זה איסור תורה. על הצד שאין חריץ מותר. ספק הדאורייתא לחומרא. איך רבי שמעון אומר שמותר לי לגרור את הספסל למרות שיש ספק שיווצר חריץ? הטענה היא שאין פה עבירה בכלל. זה לא שאלה של אם זה ספק אתה יכול להקל. אלא אם זה ספק אין עבירה. העבירה היא רק כאשר אתה עושה את הפעולה במצב שבו אתה רוצה את החריץ, או אם אתה לא רוצה, במצב שהוא בטוח הוא ייווצר, מה שנקרא פסיקרישה. אבל אם אתה עושה את החריץ, אתה גורר את הספסל לא בשביל לעשות את החריץ, אז פשוט אין פה עבירה, למרות שאתה יודע שיכול להיווצר חריץ, אתה לא צריך לחשוש לזה, אתה יכול לעשות את זה. זה
רבי שמעון. כי היתר שאני לא מתכוון, זה לא בגלל הספק.
נכון, זה מה שאני אומר. זה לא בגלל הספק, וזה לא בגלל חוסר אשמה, כמו שוגג או משהו כזה, אלא פשוט בגלל שדבר כזה הוא לא עבירה.
אז אולי לא צריך לכבות את המנורה והמקרר בשבת.
לא שומע?
אולי לא צריך לנתק את המנורה במקרר
יש
בשבת.
לזה כל מיני השלכות, אני לא אכנס עכשיו לכל העניינים האלה, כשאתה לא מנתק את המנורה זה פסיק רישא, אז יש בעיה, זו ההערה הבאה שלי. אם אתה גורר ספסל ויוצר חריץ, ונוצר חריץ, אז אם החריץ לא בטוח מראש שהוא ייווצר, זה המצב הרגיל שאינו מתכוון. אבל אם אתה גורר ספסל על קרקע תחוכה, כן, שברור מראש שאם תגורר את הספסל ייווצר חריץ, מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות. זאת אומרת, רבי שמעון מודה שלמרות שאתה לא מתכוון, אתה עדיין לא מתכוון לחריץ. אתה גורר את הספסל בגלל שאתה רוצה את הספסל במקום אחר. לא בשביל שייצא חריץ. אבל אם בטוח שייצא חריץ, אז למרות שאתה לא מתכוון, רבי שמעון מודה שאתה חייב. כן, זה מה ש...
אבל...
איך הרב מבין את זה? זה גדר בין לא מתכוון.
רגע,
מה? זה נכון בכל מצב. זה שאנחנו לא יודעים שזה את הנתונים, ולכן אנחנו מרגישים... בהכרה שאנחנו לא יודעים אם זה יקרה, זה רק כלל שאנחנו לא יודעים, זה כמו הקובייה.
אתה לוקח אותי צעד אחד הלאה, אני מגיע לזה עוד מעט. אז הטענה היא בעצם שיש הבדל בין אם בטוח ייווצר חריץ לבין אם לא בטוח ייווצר חריץ. אוקיי? פסיק רשע, המונח פסיק רשע, הכוונה שאתה חותך את הראש של התרנגול כדי לתת לילד את הראש הזה ששחק איתו כדורגל. זאת אומרת, טוב, אני לא התכוונתי להרוג את התרנגול, אני רק התכוונתי לתת לילד שלי את הראש שלו לשחק כדורגל. אז אומרים לו, פסיק רשע ולא ימות. אתה חותך לו את הראש והוא לא ימות. ברור מאוד שהוא ימות. אז מה אם ברור? לא עשיתי זה בשביל להרוג את התרנגול. עשיתי זה כדי שיהיה לילד שלי משחק. נכון, אבל אם זה ברור מראש, אז למרות שלא עשית את זה בשביל זה, אתה אינו מתכוון, עדיין אתה חייב. מודה רבי שמעון שאתה חייב. בסדר, יש לזה כל מיני הסברים. אני לא אכנס כאן לכל הפרטים של הסוגיה, אני רק משתמש בזה כדוגמה. עכשיו, אומר התז, כן, בעקבות דיוק בטור, שולחן ערוך, לא משנה, התז אומר שמה קורה אם יש לך קופסה, קופסה שלך, ואתה עכשיו רוצה לסגור את המכסה של הקופסה, יש בתוכה הדברים, לא יודע מה, אתה רוצה לסגור את המכסה של הקופסה. זאת אומרת, עכשיו יכול להיות שיש בתוכם, יש בתוכה זבובים. ואם יש בתוכה זבובים ואתה סוגר את הקופסה בשבת, אז אתה צד את הזבובים. צידה היא אחת מלמתת אבות מלאכה. ולכן אסור לך לסגור את הקופסה. כי אתה צד. אז אומר, רגע, אבל אני לא עושה את זה בשביל הצוד, אני עושה את זה כדי לסגור את הקופסה, להגן על הכלים שם מאבק או משהו כזה, אני רוצה לסגור את הקופסה. ויש, אינו מתכוון שאני צד את הזבוב. אבל לא, זה אינו מתכוון בפסיק רשע, זאת אומרת, אם יש בפנים זבוב, אז הוא בטוח ניצוד אם אני סוגר את הקופסה, ולכן למרות שאני לא מתכוון, אבל יש פה פסיק רשע, ולכן אסור לעשות את זה. מה קורה, שואל התז, עד כאן זה שולחן ערוך. מה קורה, שואל התז, במקרה שאני לא יודע אם יש בפנים זבוב או לא. אולי יש, אולי אין, אני לא יודע. אומר התז, אתה לא צריך אפילו לעיין ולוודא שאין בתוך הקופסה זבוב. אתה יכול לסגור בנחת את הקופסה, אפילו אם יש לך חשש שיש בתוכה זבוב. ואני מזכיר לכם את השלב הקודם שדיברתי עליו, אם אין לך חשש שיש בפנים זבוב, אז הדיון בכלל לא עולה, זה לא קשור לתז. למה? אתה לא חייב לוודא שאין בתוך הקופסה זבוב, אם אין לך חשש ממשי שיש. מצב של ספק מתעורר רק במקום שבו יש לי סיבה להסתפק. זוכרים את הרב קוק, כן? זאת אומרת, צריך סיבה בשביל להגדיר מצב כמצב מסופק. העובדה שיש שתי אפשרויות, או שיש זבוב או שאין זבוב, לא מספיקה כדי להגדיר את המצב הזה כמצב מסופק. מה שצריך עוד זה חשש ממשי לזה שיש שם זבוב. חשש, זה ודאות, אז שוב פעם זה לא ספק. אבל יש לך סיבה לחשוב שיש שם זבוב. לא יודע, מסתובבים הרבה זבובים בחדר. אז יש לך סיבה לחשוב שאולי אחד מהם נכנס לתוך הקופסה, ואז ורק אז זה מוגדר כמצב של ספק. טוב, אז עכשיו אתה במצב של ספק. מה קורה במצב כזה? לכאורה ספק הדאורייתא לחומרא. נכון? יש לך ספק, אולי תצוד את הזבוב, זה לא דאורייתא כי זה אין במינו ניצוד, אבל נניח כרגע שהזבוב הוא במינו ניצוד, אני מתעלם מהמימד הזה, שהתז משום מה גם קצת מתעלם ממנו. אז לכאורה, אני אמור להסתכל, אם יש לי חשש ממשי שאולי יש בתוכו זבוב, אני אמור להיכנס, להכניס את הראש שלי, לוודא שאין זבוב, לפני שאני סוגר את התיבה, אוקיי? כי אחרת אני מסתבך בספק הדאורייתא, וצריך להחמיר. אומר התז, לא, אתה לא צריך לעשות את זה. למה אתה לא צריך לעשות את זה? בגלל שאם אתה לא יודע אם יש או אין בתוכו זבוב, אז גם אם תסגור את הקופסה, לא בטוח שתתבצע פה צידה. כי אם אין שם זבוב, אז לא ייצוד פה שום דבר. אם יש פה זבוב, אז כן ייצוד. כיוון שלא בטוח שיהיה פה צידה, אז לכן זה בעצם לא פסיק רישא. וכיוון שאתה עושה את זה, אם אתה סוגר את הקופסה כדי לצוד, זאת הסיבה שאתה סוגר. אז שם, אפילו אם אתה בספק אם יש שם זבוב או לא, אתה חייב לוודא. כי ספק דאורייתא גם הוא אסור. עוד פעם, דאורייתא לצורך הדיון. אבל אם אתה סוגר את הקופסה כי אתה רוצה לסגור את הקופסה, אתה לא רוצה את הצעידה, אוקיי? אבל יש חשש שיש שם זבוב. במצב כזה הצעידה נעשית בעינו מתכוון, כמו עם הספסל שאני גורר וזה יוצר חריץ, פה אני סוגר את התיבה ונוצרת גם צעידה, או מתבצעת גם צעידה. אז זה בעינו מתכוון. זה אינו מתכוון אם זה פסיק רישא, זה אסור. זאת אומרת, אם בטוח שיש שם זבוב ואני בטוח עצוד אותו, אז אסור אפילו שאני עושה את זה בעינו מתכוון. אם זה פסיק רישא, אז רבי שמעון מודה בעינו מתכוון, גם בעינו מתכוון, אם זה פסיק רישא שזה אסור. אבל אם אני לא יודע, אם יש או אין שם זבוב, במצב כזה, רבי שמעון מתיר אינו מתכוון. לכן אתה לא, אומר התז, אתה אפילו לא צריך להסתכל פנימה ולוודא שאין זבוב, למרות שזה לא עולה לך במאמץ. אתה לא צריך פשוט. כי אם תסגור את התיבה, לא עשית עבירה. זה כמובן מחדד לנו את הנקודה שאמרתי קודם, שהפטור של אינו מתכוון זה לא פטור של חוסר אשמה, אני אנוס, מה אתם רוצים ממני, לא יכולתי לעשות שום דבר. כי אם זה היה סוג הפטור, אז בעצם ברור שאתה יכול להיכנס פנימה ולוודא את זה, אל תגיד שאתה אנוס, תסתכל ותראה שאין שם זבוב, מה כל כך קשה לעשות את זה? איזה אונס זה? אם אתה לא צריך בכלל לנסות ולוודא שאין שם זבוב, זה אומר שיסוד הפטור הוא לא יסוד של אונס, אלא פשוט זה לא נקראת עבירה. זאת אומרת, אם אתה עושה את זה בעינו מתכוון, זה לא מה שהתורה אוסרת. אז אין סיבה להימנע מסוג כזה של מעשה, או לוודא שאין שם זבוב. לא צריך, אפילו אם יש שם זבוב. אם אני לא יודע את זה מראש, אז זה ספק. אם זה ספק, אז זה לא פסיק רישא, אם זה לא פסיק רישא, זה מותר. וזה לא נכנס לגדרי ספיקא דאורייתא לחומרא. אוקיי? כך אומר התז. רבי עקיבא איגר, זה באור החיים בהלכות שבת. רבי עקיבא איגר ביורה דעה, מדבר על בישול בכלים שלקחתי מנוכרי. והחשש הוא שהכלי בלה איסור, או כלי שיש חשש שבלה חלב, ואני רוצה לבשל בו בשר. אוקיי? אז אומר רבי עקיבא איגר, בשולחן ערוך שם כתוב שצריך להחמיר ואסור לבשל. שואל רבי עקיבא איגר למה? אתה לא בטוח שזה בלה חלב, שזה בלה איסור. אולי, אולי כן ואולי לא. אז אם אתה לא בטוח, ואתה הרי מבשל לא כדי לבשל את מה שבלוע בתוך הסיר, אתה מבשל כדי לבשל את התבשיל שלך. רק יש, בעינו מתכוון, מתבשל אולי גם מה שבתוך הסיר, אם בהנחה שיש משהו בתוך הסיר. אוקיי? אבל אתה לא יודע אם יש או אין. אז אם ככה, אז בעצם זה לא פסיק רישא שיעשה פה איסור. כיוון שזה לא פסיק רישא שיעשה פה איסור, אז לכן זה מותר. הוא מדבר על בשר בחלב, לא על איסור, כי בשר בחלב יש גם איסור לבשל את זה, גם בלי קשר למה שאתה אוכל. לבשל את מה שבלוע בתוך הכלי, זה בעצמו איסור, אוקיי? אז הוא אומר, אתה לא בטוח שבלוע בפנים בשר וחלב, ולכן לא בטוח שאתה עושה איסור. אז מה? ספק דאורייתא לחומרא? לא, זה לא ספק דאורייתא לחומרא. כמו שאתה מבשל לא כדי לבשל את מה שבתוך הכלי, אתה מבשל כדי לבשל את התבשיל ששמת בכלי עצמו. מה שבלוע בתוך הכלי מתבשל בעינו מתכוון. אז אם זה אינו מתכוון, אז רק אם זה פסיק רישא זה אסור. אבל הרי אתה לא יודע אם בלוע בפנים בשר וחלב או לא בלוע בפנים בשר וחלב. אז כיוון שזה ספק, זה לא פסיק רישא, כי לא בהכרח יעשה פה האיסור של בישול בשר וחלב. וכיוון שזה לא פסיק רישא, אז לכן זה צריך להיות מותר. אז למה שזה אסור?
אבל לכאורה, אם יש בשר וחלב, ממילא זה כן מתכוון, כי זה פסיק רישא.
לא, פסיק רישא לא הופך את זה למתכוון. פסיק רישא זה אסור.
אבל זה גדר במתכוון, הפסיק רישא לכאורה.
זה כמו מתכוון, זה אסור. לא, עזוב, למה להגיד שזה כמו מתכוון? זה אסור. יש רשמים שאומרים שזה כמו מתכוון, אבל לדעתי זה לא משנה. זה אסור, אוקיי?
אבל בסדר, אבל
לא יודע אם יש בשר בחלב.
כן, אבל לכאורה הספק מתחיל לפני. יש לי ספק מציאותי, האם יש פה...
אולי אתה מכיר את הסוגיה, אני כבר מגיע לזה. אז הרב קימגר טוען שבעצם היה צריך להיות מותר. הוא מקשה על השולחן ערוך, למה השולחן ערוך עושה דבר כזה? ואז הוא אומר, לא נכון, הדבר הזה הוא ספק פסיק רישא, ופסיק רישא זה איסור דאורייתא, ספק פסיק רישא הוא אסור. מה הכוונה? הוא אומר ככה, על הצד, מה שאתה אמרת עכשיו, על הצד שיש בפנים בשר בחלב, בואו נחזור רגע לתז עם הזבוב, יותר קל לראות את זה שם. בהנחה שיש זבוב בתוך התיבה, ברגע שאני סוגר את התיבה, פסיק רישא שאני צד את הזבוב, נכון? אלא מאי? אני לא יודע אם יש או אין זבוב. בסדר, אבל במציאות או שיש זבוב או שאין זבוב. המציאות היא אחת, אוקיי? אז לכן, על הצד שיש זבוב, מה אכפת שאני לא יודע, על הצד שיש זבוב, ברור שסגירת התיבה תצוד אותו, אז זה פסיק רישא. איי, אני לא יודע אם יש או אין זבוב, אז אומר רבי עקיבא, זה ספק דאורייתא לחומרא. ספק, אם יש זבוב אז זה פסיק רישא וזה אסור דאורייתא, אם אין זבוב אז זה מותר. דבר כזה הוא בדיוק מצב של ספק דאורייתא וצריך ללכת לחומרא. הוא אומר אותו דבר בכלי הזה של בשר וחלב. אם יש בתוכו בשר, ברור שהמציאות היא או שיש בשר וחלב או שאין. אני לא יודע, אבל במציאות יש, נגיד שיש בפנים בשר וחלב. אם כן, אז זה פסיק רישא שאני מבשל את הבשר וחלב שבלוע בכלי. זה שאני לא יודע האם יש בשר וחלב או לא, זה רק אומר שאני בספק האם יש פה איסור או לא. ספק כזה הוא ספק דאורייתא לחומרא. אז תשאלו, אז מה ההבדל בין זה לבין גרירת ספסל ויצירת חריץ? פשוט, כי שם זה לא שאלה של מה אני יודע ומה לא, שם זה במציאות עצמה. במציאות עצמה, אתה לא יודע אם גרירת ספסל על קרקע כזאת, או שזה יעשה חריץ או שזה לא יעשה חריץ. זה שאלה, יש כאלה שמנסחים את זה, למרות שידעתי זה לא הניסוח הנכון, מנסחים את זה כאילו זה ספק על העתיד, לא ספק על מה שכבר קיים. אתה לא יודע אם ייווצר חריץ או לא ייווצר חריץ, וכיוון שכך זה לא פסיק רישא. אבל כאן, אתה לא יודע אם יש או אין זבוב, אבל לצד שיש זבוב זה פסיק רישא שיצודו אותו. דבר כזה הוא ספק פסיק רישא. וספק פסיק רישא לא שונה מכל ספק איסור אחר.
אבל גם חריץ, עכשיו אתה גורר, וכרגע זה ברור.
הערת את זה קודם, אני אגיע לזה עוד רגע, אני בדרך לשם. אז הטענה של רבי עקיבא איגר היא, שבשולחן ערוך שם ביורה דעה, יוצא נגד התז. ושהתז טוען שכאשר אני לא יודע אם יש זבוב בתוך התיבה או אין, זה נקרא שזה לא פסיק רישא. אם זה היה כך, אז גם בבשר בחלב שבלוע בכלי, יצרת אותו דבר. אם אני לא יודע אם יש בשר בחלב בתוך הכלי או אין, אז היה צריך להיות מותר, כי זה לא פסיק רישא. השולחן ערוך אוסר את זה. לכן אומר רבי עקיבא איגר, התז טועה. במה הוא טועה? אז רבי עקיבא איגר אומר ככה, יש שני סוגי ספק, זה בדיוק ספק אונטי או ספק אפיסטמי. מה הכוונה? אם יש לך ספק אפיסטמי, אתה לא יודע מה קורה במציאות, אבל המציאות עצמה היא לא עמומה, היא ברורה. במצב כזה, אז זה אסור. למה? כי על הצד שבמציאות עצמה יש זבוב, אז זה צעידה, כי זה פסיק רישא. על הצד שאין זבוב, אז זה לא, זה מותר. אתה לא יודע אם זה המצב או זה המצב, אז אתה בספק איסור. אבל מבחינת המציאות עצמה, ברור שאם נוצר פה איסור, אז הוא היה ברור מלכתחילה שהוא ייווצר. ואם לא, אז לא, אז אין בעיה בכלל. אוקיי? זה נקרא ספק פסיק רישא. לעומת זאת, בספסל ובחריץ, המצב הוא שונה. בספסל ובחריץ, הטענה היא שזה ספק אונטי. במציאות עצמה, בקרקע כזאת, לא בטוח שייווצר חריץ. וכיוון שלא בטוח שייווצר חריץ, זה בדיוק מצב שהוא לא פסיק רישא. כי לא בטוח, תחתוך את הראש של התרנגול, אבל לא תמיד שחותכים את הראש התרנגול מת, נניח. זה מצב שהוא לא פסיק רישא. כן, אבל אם יש לי ספק האם התרנגול הזה מת או לא מת, זה סתם ספק איסור תורה. אבל זה צריך ללכת לחומרא. זאת אומרת, הוא עושה פה בעצם הבחנה, עוד פעם, זה הלשון שלי, כי האחרונים קוראים לזה ספק על השעבר או ספק על העתיד, שזה פשוט לא נכון, זה טעות בהבנה. יש ביאור הלכה מאוד גדול על זה ועוד. השאלה אם זה ספק אונטי או ספק אפיסטמי, זה ההגדרה הנכונה. ואת, אם זה ספק אפיסטמי, אז בעצם אומר רבי עקיבא איגר, זה כמו כל ספק אחר, זה ספק איסור לחומרא. ואם זה ספק אונטי, זאת אומרת, אם זה בעמימות, במציאות עצמה, אז זה לא נקרא פסיק רישא, ולכן זה מותר. עכשיו, כשאתה שואל אם יש זבוב בכלי, או אין זבוב בתיבה, או אין זבוב בתיבה, ברור שזה ספק אפיסטמי, לא אונטי, נכון? זה לא שבמציאות עצמה זה גם יש זבוב וגם אין זבוב. אני לא יודע מהי המציאות, אבל המציאות או שיש זבוב או שאין. זה המקרה הרגיל של ספק אפיסטמי. אותו דבר עם בשר וחלב בכלי. אני לא יודע אם יש או אין בשר וחלב. זה ספק אפיסטמי. לכן בשני המקרים האלה צריך להחמיר. זה לא מוציא את המצב מכלל פסיק רישא.
גם בערב, גם בספסל, לכאורה זה לא, כאילו הבנתי את ההבדל, אבל זה לא, אפשר לקרוא לזה באמת ספק אונטי, אני...
אי אפשר.
זה חיסרון גם בהכרה.
בת הבא שלי, עוד רגע. אז זה החילוק של רבי עקיבא איגר, ולמעשה, לי ברור בסברה שהוא צודק. זה ברור שהוא צודק, זה פשוט לא דומה בכלל למה שאתה אומר. אפילו אפשר להביא לזה ראיות, יש ראיה יפהפייה של רבי שמעון שקופ על זה, בשערי יושר. הוא אומר, הוא מביא שם מחלוקת תנאים בשאלה, האם מותר לטאטא את הבית בשבת במכבדות של תמרה, בענפים של דקל, זה היה המטאטא שלהם, למה? תנא אחד אומר אסור, כי בטוח שיתלשו חלק מהעלים של הדקל, ולכן אסור, זה פסיק רישא. אני לא עושה את זה כדי לתלוש את העלים, אז לכן זה אינו מתכוון. אבל כיוון שבטוח שיתלשו העלים, אז זה פסיק רישא, וזה אסור. הטעם האחר אומר, לא, לא בטוח שיתלשו העלים, ולכן זה מותר. השואל רבי שמעון שקופ, תחשבו על הטעם שאוסר. הטעם שאוסר רואה מולו טעם שמתיר, והטעם שלא חושש שיתלשו העלים. אז איך הוא יכול להגיד בעצמו שבוודאי יתלשו פה העלים? יש פה איש אינטליגנטי מאוד, שחושב שאולי לא יתלשו עלים, שזה לא בטוח. איך אתה יכול להיות בטוח? מה אומר רב שמעון שקופ? מכאן ראה... אם הבעיה הייתה כמו התז, הבעיה הייתה בראייה שלך, אם אתה לא יודע אם הדבר הזה יקרה, הרי התז מניח שאם הבעיה היא אפיסטמית, הבעיה בראייה שלי, אז זה לא פסיק רשע, נכון? אני לא יודע אם יש או אין זבוב, אז זה לא פסיק רשע. זאת אומרת, כל העניין של כן פסיק רשע או לא פסיק רשע נעוץ בשאלה מה אני כאדם יודע. זו שאלה אפיסטמית, אוקיי? אם זה היה המצב, אז הוא אומר, מה זאת אומרת? איך אתה יכול לאסור עליי לטאטא את הבית עם המכבדות של תמרה, אם אני חושב שלא בטוח שיפול פועלה? יכול שאתה צודק בפועל שבטוח שיפול פועלה, אבל אם אני לא יודע את זה, אז מבחינתי זה לא פסיק רשע, כי זה הכל עניין אפיסטמי. מכאן ראייה, משני הצדדים של המחלוקת הוא מביא את הראייה, זה מה שיפה פה. מעצם קיומה של המחלוקת, ראייה של רבי עקיבא איגר צודק, שהנקודה היא לא אפיסטמית, אלא הנקודה היא אונטית. ואם במציאות בטוח יתלשו עלים, גם אם אתה לא יודע מזה, אתה צריך להחמיר, כי אתה, זה שאתה לא יודע, זה לא משנה, במציאות יתלשו עלים וזה פסיק רשע, ואם אתה לא יודע, זה ספק פסיק רשע. אוקיי? אז לכן, מעצם קיומה של של המחלוקת הזאת, רבי שמעון שקופ מביא ראייה לרבי עקיבא איגר, נגד התז. אבל זה רק אנקדוטה במאמר מוסגר.
רגע, אז המחלוקת היא, האם יתלשו עלים או לא יתלשו עלים בשניהם,
כן, מבחינת המציאות? כן, זה מחלוקת במציאות.
אוקיי.
אפשר קצת לדחוק את זה ולהגיד, ברור שיש איזשהו סיכוי שיתלשו עלים, השאלה אם איזשהו סיכוי הזה נחשב מספיק כדי להוציא אותך מכלל פסיק רשע או לא. ואז זה לא מחלוקת במציאות, זה מחלוקת הלכתית. הרבה מחלוקות שנראות מחלוקות במציאות, אפשר לתרגם אותן למחלוקת איפה עובר הרף. זאת אומרת, האם רף הוודאות זה 95% או 98%? נגיד שיש 3% שיתלשו עלים, כן? אז מישהו אומר, תראה, כל מה שיותר מ-2% זה ספק, זה כבר לא פסיק רשע. ומישהו אחר אומר, לא, מה שפחות ב-5% זה עדיין פסיק רשע, זה לא משמעותי, זה נקרא פסיק רשע. אוקיי? אתה מבין שפה זה כבר מחלוקת הלכתית, לא מחלוקת במציאות. כולם מסכימים ש-97% שהעלים יתלשו. אבל יש 3% שלו, השאלה עם 3% זה מספיק. וזה לא שאלה עובדתית, זה שאלה הלכתית. טוב, אבל זה...
משהו לא הבנתי בשאלה.
זה נשמע יותר הגיוני.
מה, לא שומע?
זה נשמע יותר הגיוני.
יש, בישיבות נוטים לתרגם כל מחלוקת במציאות למחלוקת הלכתית, כי יש שם איזה דוגמה, לא נכונה, אבל יש דוגמה כזאת שאין מחלוקות במציאות. כי מחלוקות במציאות בהכרח אחד טועה ואחד צודק, ואנחנו רוצים תמיד לחשוב שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, שאין טועה ואין צודק. אז לכן בישיבות מקובל להגיד שאין דבר כזה מחלוקת במציאות.
או, גם כי אפשר לבדוק.
שיש, אבל זאת אחת הטכניקות שבהן משתמשים. תמיד שאתה מביא מחלוקת במציאות, אתה אומר, לא, לא, זה מחלוקת בשאלה איפה הוא עובר הרף.
לא, זה נכון קצת, כי החכמי התלמוד, הם יכלו פשוט לבדוק את זה בשטח.
יכלו לבדוק הרבה דברים בשטח ולא עשו את זה. זאת אומרת, המודעות לצורך בבדיקה אמפירית לא הייתה בשיאה באותם זמנים. זה עניין מודרני יותר. כן, גם אריסטו היה יכול לבדוק האם אבן כבדה נופלת מהר יותר מאבן קלה, והיה מגלה שלא. אבל הוא לא טרח לבדוק, כן? לא צריך בשביל זה מאיץ חלקיקים. אתה יכול לקחת שתי אבנים לקומה שנייה ולזרוק אותם. הוא לא טרח לבדוק כי היה ברור לו שאם זה הגיוני, אז זה ככה. לא, זה לא, המודעות הזאת לזה שכל דבר צריך להיבדק אמפירית, זה מודעות של המדע המודרני. זה לא היה כל כך קיים אז.
רב, לא הבנתי בדיוק את השאלה של רב שמעון שקופ, שאיך אתה יכול להיות בטוח שהתעלשו עלים, הרי הטענה שמולך...
אם הבעיה היא אפיסטמית, אתה בעצם כטענה, אתה אומר שזה אסור, נכון? עכשיו, כתוצאה מזה אתה בעצם אומר גם לי לא לעשות את זה. אני חושב שזה מותר, אבל אתה אומר לי, אתה טועה, זה אסור, נכון? כי אתה פוסק הלכה לכולם, לא שאתה מחמיר לעצמך. אתה מביע פה עמדה הלכתית שנכונה לכולם. אבל אני שואל, איך אתה יכול להגיד לי שזה אסור? הרי אני לשיטתי לא בטוח שזה יקרה. עכשיו, אני טועה לשיטתך, כן? המציאות היא שזה באמת יקרה. אבל אם אני לא יודע שזה יקרה, וכל הבעיה היא בעיה אפיסטמית, אז מבחינתי זה לא פסיק רישה. אז זה מותר. אז אתה לא יכול גם לאסור את זה עליי. לא רק שאתה, לא מדבר על זה שאם אתה תנהג איסור, אלא מה, איך אתה יכול להורות לי שזה אסור?
ברור.
הטענה, לא, אבל זה רק אנקדוטה מעניינת, זה, יש, אספתי פעם כמה דוגמאות למצבים שבהם עצם קיומה של מחלוקת מכריע אותה. זאת אומרת, יש מצבים שבהם עצם קיומה של דעה חולקת מוכיח שאתה לא צודק. יש אנשים שחושבים שתמיד זה ככה, מה שנקרא peer disagreement, כן? בפילוסופיה זה סוגיה, שאם יש מחלוקת עמיתים, כן? שני מומחים שחולקים לגבי משהו, אז מי שאומר לך, תראה, הוא לא פחות חכם ממך, והוא חושב אחרת, סימן שאתה לא צודק, או סימן שאין פה דרך, אין פה אמת, אין פה דרך להגיע לאמת או משהו כזה. אני רחוק מהתפיסה הניהיליסטית הזאת, אבל יש מחלוקות מסוימות, בנושאים מסוימים, שבהם באמת עצם קיומה של דעה חולקת פורכת את הדעה שלך. זאת אומרת, זה... יש כמה דוגמאות לדבר הזה. טוב, בכל אופן לענייננו, עכשיו עולה השאלה שכבר שאלו פה לפחות שניים במהלך הדברים. לגבי, כן, זה דומה לשם, אבל אני לא אכנס לזה, כן. לגבי גרירת ספסל ויצירת חריץ, הערתי לצ'אט, כן. לגבי גרירת ספסל ויצירת חריץ, אז הייתי ברב שלו מזלמן מאיר את זה, אבל זו שאלה מתבקשת. למעשה, רבי עקיבא איגר נראה מאוד צודק בסברה. אבל לכאורה הוא לא צודק בכלל. למה? כי אין בעולם ספק אונטי. אין בעולם ספק אונטי כלל, כמו שאמר רבנו. כן? זאת אומרת, אין, יש, כל הספקות הם ספקות אפיסטמיים. למה? תחשבו על הספסל שאני גורר ועל הקרקע, כן? עכשיו נגיד שנוצר חריץ. אם נוצר חריץ, מה זה אומר? שבקרקע מן הסוג הזה, כשגוררים עליה הספסל, ייווצר חריץ. נו, אבל אם זה ככה, אז היה ברור מראש שייווצר חריץ. אלא מה? אני לא ידעתי שהקרקע פה זאת קרקע כזאת, שאם יגררו עליה ספסל, ייווצר חריץ. עכשיו מתברר שזה ככה. אז כל מה שקרה פה זה שאני לא ידעתי. אבל במציאות עצמה, ברור שבקרקע המסוימת הזאת, זה לא שיש שתי אפשרויות, או שיווצר חריץ או שלא ייווצר חריץ. בהינתן נתוני הגרירה, משקל הספסל, צורת הגרירה וכדומה, וטיב הקרקע, בהינתן כל הנתונים האלה, ברור לגמרי שיווצר חריץ, מראש. נכון שאני לא ידעתי, כי אני לא מומחה קרקע, ואני לא בדיוק יודע לעשות את החישוב, ולראות האם בקרקע כזאת ייווצר או לא ייווצר חריץ. אבל זה ספק אפיסטמי, לא אונטי. במילים אחרות, חוץ מבתורת הקוונטים, במציאות אנחנו לא מכירים ספקות אונטיים. כל הספקות הן אפיסטמיים. ואם רבי עקיבא איגר טוען שתמיד בספק אפיסטמי, זה יהיה ספק פסיק רישא, וזה לא שזה יהיה מותר כי זה לא פסיק רישא, אז מתי יש את המקרה שהוא לא פסיק רישא? שהוא מותר. אין מקרה כזה. כל מקרה שתביאו, הוא בעצם רק ספק אפיסטמי, לא ספק אונטי. אני לא יודע את המציאות לאשורה, אבל אם הייתי יודע הכל, אז ברור מראש שזה קורה. כן, אני חוזר עוד פעם לקרקע. מה ההבדל בין המקרה של ספסל וחריץ בקרקע, לבין המקרה של זבובים? זה בדיוק אותו דבר. בזבובים אני לא יודע אם יש זבוב בתוך הכלי, או אין זבוב בתוך הכלי, ובקרקע אני לא יודע עד כמה הקרקע הזאת רכה. אבל הנתון על הרכות של הקרקע הוא נתון אחד נכון. זה לא שיש פה כמה... הקרקע היא גם רכה ברמה 0.8 וגם ברמה 0.5. אם הייתי שואל את הקדוש ברוך הוא, היה אומר לי, זה 0.8. אני לא יודע. אז מה ההבדל בין זה לבין זבוב? זה שוב פעם ספק בידע שלי. זה ספק אפיסטמי, לא ספק אונטי. כן? הנפקא מינה תמיד זה, אם אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, הוא יוכל לענות לי? או אם אני אשאל מומחה, הוא יוכל לענות לי? אם כן, זה ספק אפיסטמי. אז אני לא יודע, כי אני לא מומחה. אז מה? אז זה עדיין אפיסטמי. אז איפה בכלל יכול להיות מצב של ספק אונטי שלא יחשב פסיק רישה? אין מצב כזה. אז לפי רבי עקיבא איגר, בעצם אין מצב שהוא לא פסיק רישה. כל מצב הוא או פסיק רישה או ספק פסיק רישה, אם אני לא יודע. זהו, אין מצבים שהם לא פסיק רישה. כמובן לא יכול להיות. הגמרא אומרת, זה המחלוקת של אינו מתכוון מרב שמעון רבי יהודה. כל המחלוקת קיימת רק במקום שהוא לא פסיק רישה. אז פה אין ברירה, אלא צריך לומר שיש, וכאן אני מגיע, לכן אמרתי את כל העניין הזה, יש סוג שלישי של ספקות, יש ספק אפיסטמי, יש ספק אונטי, ויש ספק פסוידו אונטי. מה הכוונה? יש ספקות מסוימים שבהם, כשאתה שואל בני אדם, כשאתה תשאל בני אדם לגבי הזבוב בתיבה, אתה תגיד לו, תגיד, אנחנו לא יודעים אם יש או אין זבוב בתיבה. האם לדעתך זה ספק אונטי או ספק אפיסטמי? הספק שלך עצמך, שאתה לא יודע אם יש זבוב בתיבה או לא. אתה חושב שזה ספק במידע שלך על המציאות, או זה ספק במציאות עצמה? כל אדם נורמלי יגיד לכם, ברור שזה ספק אצלי, אני לא יודע אם יש זבוב או לא. במציאות או שיש זבוב או שאין זבוב, זה ברור. נכון? כל אדם סביר, זה מה שהוא יענה. חוץ מי הוא לגמרי מסובב, פוסט מודרני ולא יודע מה. אלה מבולבלים, אין מביאים ראיה מן המבולבלים. אבל אם תשאלו בן אדם סביר מן הרחוב, לא מומחה, שאני גורר ספסל על הקרקע הזאת, ואני לא יודע אם ייווצר או לא ייווצר חריץ, זה ספק אפיסטמי או ספק אונטי? רוב בני האדם יגידו לכם שזה ספק אונטי. בקרקע כזאת יכול להיווצר חריץ ויכול שלא להיווצר חריץ. אז לכן שתי אפשרויות יכולות לקרות, זה לא רק שאני לא יודע מה יקרה, ברור שאני גם לא יודע מה יקרה כי שתי אפשרויות יכולות לקרות, אבל זה לא מתחיל אצלי, זה מתחיל בעמימות במציאות עצמה, זאת קרקע כזאת ששם או שיווצר חריץ או שלא, אי אפשר לדעת מראש. יש קרקעות שבהן אפשר לדעת מראש, רך מדי או קשה מדי, הקרקע הזאת יכול להיווצר, יכול שלא להיווצר. הליימן, כן, האדם ההדיוט מן השורה, כשתשאלו אותו, הוא יגיד לכם שזה ספק אונטי, ולא ספק אפיסטמי. עכשיו הוא טועה, כמובן, כי המומחה יגיד לך מה, מה אתה מדבר. אם הייתי יודע את כל הנתונים על הקרקע, והייתי יכול לעשות את החישוב, הייתי אומר לך מראש אם ייווצר פה חריץ או לא. אבל זה המומחה. האדם מן השורה, שהוא מסתכל על זה מבחינתו, זה ספק אונטי ולא אפיסטמי. המומחה יגיד לו, לא נכון, במציאות עצמה הכל ברור, זה פיזיקה קלאסית, זה לא קוונטים. הכל פה מוכתב מראש, זה דטרמיניסטי. אתה לא יודע. זה ספק אפיסטמי. אבל זאת תפיסה של מומחים. התפיסה של האדם הפשוט, האדם הסביר, מה שנקרא, זה תפיסה של ספק אונטי. רבי עקיבא איגר טוען שההלכה מתייחסת לספק פסוידו אונטי, זה אני קורא לזה עכשיו ספק פסוידו אונטי. הוא לא ספק אונטי באמת, אבל אנשים חושבים שהוא ספק אונטי. כן? ההלכה מתייחסת את זה כמו שאנשים רואים את זה. אם אנשים רואים את זה כספק אונטי, אז זה ספק אונטי. למרות שבאמת זה ספק אפיסטמי. אז זה סוג שלישי של ספקות, כדי רב שלמה זלמן בשו"ת שלו, מדבר על אכילת פירות, כשיש חשש, כמנחה שלמה, שיש חשש בפנים, שיש תולעת. אוקיי? הוא אומר, עוד פעם, זה ספק פסיק רישה, נכון? כי אם יש בפנים תולעת ואני אוכל, אז אכלתי תולעת. אם אין בפנים תולעת, אז לא אכלתי. עכשיו, אני אוכל לא בשביל התולעת, אני אוכל את התפוח. זה אינו מתכוון. אז אינו מתכוון לו פסיק רישה, כי אם יש בפנים תולעת, אני בטוח גם אוכל אותה. אבל כן, אבל אתה לא יודע אם יש תולעת או לא. אז זה ספק פסיק רישה. אז הוא תולה את זה במחלוקת התז ורבי עקיבא איגר, והוא בעצמו אומר ש...
מה, גם זה פסודונטי?
ספק... מה?
גם התולעת זה כמו... כמו הקרקע?
לא.
לא הבנתי.
אז גם התולעת זה כמו הקרקע?
כן. הוא כותב שם, אני אסביר. הוא כותב שם שבעצם זה ספק פסיק רשע, ונחלקו עליו רבי עקיבא איגר והתז, אבל למה? כיוון שרק מומחה יכול לדעת האם יש תולעת בתוך הפרי או לא. יש לו כלי מדידה מיוחדים, רנטגן, לא יודע בדיוק מה, הוא יכול לדעת אם יש תולעת בפנים או לא. האדם מן השורה לא יכול לדעת אם יש בפנים תולעת או לא. אז מבחינתנו זה ספק אונטי.
אבל לפי הרב לא.
למה?
זה לא פסוידו אונטי. אדם רגיל תשאל אותו, הוא יגיד, אני יודע, או שיש תולעת או שאין, זה כמו זבובים.
לא, להפך, זה בדיוק מה שרב שלמה זלמן אומר. כיוון שהאדם הרגיל רואה את זה כספק אונטי, למרות שהמומחה הרי יכול עם כלי מדידה לראות שיש בפנים תולעת או שאין. אבל אנחנו הולכים אחרי הסתכלות של הליימן.
לא, אבל למה שהליימן יגיד שזה ספק אונטי? מה פתאום? הוא הרי...
זה לא ניסוח מדויק. אלא מה שהליימן רואה כספק מהותי נחשב אונטי. רב שלמה זלמן לא אומר בדיוק את מה שאני אומר, אבל צורת החשיבה שלו היא אותה צורת חשיבה. אבל הוא אומר, גם אם מומחה יכול להגיד לי, אם יש בפנים תולעת או לא, אני עדיין מבחינתי רואה את המצב הזה כמצב מסופק. ואני מתרגם את זה כן מסופק אונטית, כמו שזה לא בדיוק נכון. אוקיי? אני רק אומר, אני מראה שרב שלמה זלמן גם הוא הולך בכיוון הזה שאתה לא הולך אחרי מה שהאמת המציאותית, אלא אחרי הסתכלות של בני אדם. והראיה שלו היא בדיוק הראיה שהבאתי קודם. אבל כי אם לא תגיד כך, אז גם גרירת ספסל שיוצרת חריץ, גם היא בעצם צריכה להיות ספק פסיק רישא. ולפי רבי עקיבא איגר, אין פה מקום למחלוקת בין רבי שמעון ורבי יהודה. כי תשאל את המומחים, הם יגידו לך אם בקרקע כזאת כן ייווצר או לא ייווצר חריץ. לכן ראיה שלא הולכים אחרי המומחים, הולכים אחרי איך שבני אדם רואים את זה. אתה שואל אותי, אני כשלעצמי חושב שהתולעת זה באמת מקרה שונה. זה מקרה שונה, כי שם הספק הוא ספק אפיסטמי בעליל. גם
בבית
אדם תשאל אותו, הוא יגיד לך שיש פה ספק אפיסטמי.
נכון.
אבל עדיין הרעיון שהולכים אחרי הסתכלות של בני אדם, ולא אחרי הסתכלות של מומחה, זה קיים גם בצרים שלו מזלמן. אוקיי? חופן לענייננו, מה זה אומר? זה אומר שאם חילקתי את הספקות בעולם, את מפות הספק שאנחנו מדברים עליהם, לשני סוגים, ספקות אפיסטמיים וספקות אונטיים או עמימויות, כן? ובעצם אנחנו נתמקד מכאן והלאה בספקות אפיסטמיים, כי זה המקום שבו מטפלים בהסתברות, והנושא שלנו הוא ספק והסתברות. אני עושה את זה כדי לסלק את הספקות האונטיים הצידה. צריך לשים לב שיש פה עוד קטגוריות ביניים, שזה ספקות פסוידו-אונטיים. ספקות כאלה שבאמת הם אפיסטמיים, כי כל ספק הוא אפיסטמי, אבל דעת בני אדם לראות את זה כספקות אונטיים. עכשיו, כדי שלא תחשבו שזה סתם חשיבה פרימיטיבית של אנשים ישנים, אז אני אביא לכם דוגמה למדענים שעושים בדיוק את אותה, לא רוצה לקרוא לזה טעות, אלא את אותו ערבוב מושגי, מבחינתם בצדק. זה לא טעות, אבל זה ערבוב מושגי. אז תראו למשל, כשאנחנו מדברים על, על, על האבולוציה ועל קיומו של אלוקים, כן, הוויכוח הנצחי בין בריאתנים לנאו-דרוויניסטים. אז הבריאתנים בעצם אומרים, תראו, דבר מורכב לא נוצר לבד, לא נוצר במקרה, באופן ספונטני. לכן ברור שיש מרכיב, זה הראייה הפיזיקו-תיאולוגית לקיומו של אלוקים. אז בא הנאו-דרוויניסט ואומר, מה פתאום? האבולוציה מראה שיש... שיש תהליכים שיכולים ליצור דברים מורכבים גם בלי מעורבות חיצונית, באופן ספונטני. אז למה הדבר הזה מהווה פרחה על הראייה הפיזיקו-תיאולוגית? אז נקודה חשובה מאוד בדיון הזה היא שבתהליך האבולוציה, הייתי אומר בסדר, אבל חוקי האבולוציה הם ההכוונה של הקדוש ברוך הוא. החוקים האלה שגורמים לכך שתהיה אבולוציה, זה מה שמוכיח שיש פה מעורבות חיצונית. המעורבות היא דרך החוקים. זאת אומרת, אתה מניח את קיומם של החוקים, אבל אני שואל, החוקים עצמם מאיפה באו? זאת אומרת, מי אחראי לזה שאילו החוקים שמאפשרים אבולוציה? זאת אומרת, לא, אבל בתוך החוקים יש מרכיב שהוא אקראי. נכון? איך בנויה אבולוציה? יש היווצרות של, נגיד, שרשרת חלבונית. השרשרת הזאת עוברת כל מיני מוטציות. אז יש עכשיו כל מיני גוונים שלה, כן? כל מיני סטיות קטנות מהמבנה של השרשרת המקורית, ויש פה כל מיני אפשרויות, כל סטייה כזאת יוצרת יצור אחר. חלק מהיצורים האלה נכחדים כי הם לא מסתדרים במאבק השרידות, כן, מול הסביבה. ומי ששורד, כאילו הוא יותר מוצלח במאבק עם הסביבה, בעצם הגנים שלו הם אלה ששרדו, ועכשיו כשהוא יעמיד צאצאים, הצאצאים יקבלו את התכונות המשובחות יותר של האבא, בגנטיקה. והנה, הדור הבא יוצא יותר טוב מהדור הזה. כן, זה בקליפת אגוז, התיאור של חוליה אחת בתהליך האבולוציוני. ומי שם ועלה זה ממשיך הלאה. כן, הדבר המשוכלל הוא עוד פעם עובר התפצלות למוטציות, ברירה טבעית, מודדות מול הסביבה, גנטיקה. מוטציות, ברירה טבעית, גנטיקה. כל חוליה יש לה שלושה מרכיבים, וככה זה הולך ומתקדם ליצורים יותר ויותר משוכללים ומורכבים. עכשיו, בתוך התהליך הזה, ישנם כמה מרכיבים שמרכיבים אקראיים, הם לא נקבעים לפי החוקים. למשל, הברירה הטבעית, בזה שעכשיו נוצר פה איזשהו, לא יודע, שני סוגים של קוף. אחד יודע לטפס על עצים ואחד לא. עכשיו, יגיע לפה אריה, אז ההוא שטיפס על העץ ישרוד, והוא שלא יודע לטפס על העץ יתערף. אבל אם לא יגיע לפה אריה, אלא יגיע לפה, לא יודע מה, מישהו שרץ במהירות מסוימת, אז דווקא הקוף שנשאר למטה, אם הוא יודע לרוץ מהר, הוא ישרוד, והוא שעולה על העץ לא ישרוד, כי גם הטורף יודע לעלות על עץ. והוא לא רץ מספיק מהר כדי לברוח ממנו. כן, אתם מכירים את הבדיחה על שני חבר'ה שרואים אריה, ומבינים שהם צריכים לרוץ, אז מישהו שם נעליים, נעלי ספורט לפניכם, אז השני אומר לו, מה אתה משוגע? עם או בלי נעליים, האריה ישיג אותך. זאת אומרת, אני שם נעליים לא כדי להשיג את האריה, אלא כדי להשיג אותך. הטענה היא שמי שישרוד זה מי שרץ יותר מהר, גם אם הוא רץ פחות מהר מהאריה, אוקיי? אז עכשיו זה מאוד תלוי בשאלה מי הוא הטורף שיזדמן לפה, זה עניין מקרי. אם הטורף הוא אחד שרץ מהר, אז הריצה תהיה הפקטור הקובע. אם הטורף הוא מישהו שיודע לטפס על עצים, אז טיפוס על עץ הוא יהיה הפקטור הקובע, אז עניין מקרי. אז יש פה מרכיב מקרי אחד באבולוציה. המרכיב המקרי השני זה ההיווצרות של המוטציות. כן, המוטציות שעוברת השרשרת החלבונית, זה עניין מקרי. זה יכול, בגלל טמפרטורה, בגלל השפעות סביבה כאלה או אחרות, דברים יכולים לקרות בכל מיני צורות, והשרשרת עוברת מוטציות. גם זה תהליך מקרי. כיוון שבתהליך הזה ישנם מרכיבים שהם מקריים, שהם אקראיים, אז אתה לא יכול להגיד לי שהקדוש ברוך הוא אחראי על מה שקורה כאן, כי עובדה שזה קורה באופן מקרי, וזה עדיין מצליח להגיע ליצורים שהולכים ונהיים יותר ויותר משוכללים. אוקיי? אני ממש עושה את זה בקליפת אגוז. הטעות הבסיסית פה, ויש לזה אגב קצת ויכוחים עכשיו, אבל הטעות הבסיסית פה היא שאין שום מרכיב אקראי באבולוציה. אין שום מרכיב אקראי. למרות שכל מומחי האבולוציה יגידו לכם שיש. אין. למה? כי הם מסתכלים על זה כביולוגים. ואני מסתכל על זה כפיזיקאי. עכשיו, כפיזיקאי אני יודע שבסקלות היומיומיות, בסקלות הגדולות, אין תהליכים קוונטיים. אם אין תהליכים קוונטיים, זה אומר שהכל נקבע לפי המכניקה הקלאסית, הפיזיקה הקלאסית. אם הכל נקבע לפי הפיזיקה הקלאסית, אז הכל דטרמיניסטי. זאת אומרת, מוטציה שתעבור השרשרת החלבונית, זה לא עניין קוונטי. ועל זה אמרתי שיש את הדיווחים היום, אבל עקרונית זה לא עניין קוונטי, זה השפעה של טמפרטורה, זה השפעה של דברים אחרים, שהיא השפעה דטרמיניסטית לחלוטין. אלא מה? היא מאוד מסובכת. כיוון שהיא מסובכת, אני מעדיף, מתודולוגית, אני מעדיף לטפל בזה בכלים הסתברותיים. אבל זה לא באמת בגלל שיש פה אקראיות אמיתית, אין פה שום אקראיות. אלא פשוט יותר נוח לי לטפל בזה בכלים הסתברותיים, כי אני לא יודע לעשות את החישוב, החישוב נורא מסובך. אז אני קורא לזה כאילו שזה בעצם תהליכים אקראיים, והכלים שבהם אני משתמש כדי לטפל בזה זה כלי הסתברות. אבל זה סתם בגלל שהטיפול הדטרמיניסטי הוא מסובך. ברמה העקרונית יש חישוב דטרמיניסטי שיגיד לכם האם מגיע לפה אריה או מגיע לפה נמר. זה עניין דטרמיניסטי. אני לא יודע, כי זה נורא מסובך, זה תלוי בהמון גורמים. אז לכן אני אומר, טוב, זה עניין מקרי, או שיגיע לפה אריה, או שיגיע לפה נמר. אבל זה סתם בגלל שהחישוב הוא חישוב מסובך, כדוגמה לדבר, שאנחנו מטילים קובייה, או מטילים מטבע. בדרך כלל, אלה נחשבות הדוגמאות הקנוניות לתהליכים מקריים. אתה לא יודע מה התוצאה, זה יכול להיות 1, 2, 3, עד 6. זה מקרי, נכון? אין שם שום דבר מקרי. זה המכניקה של ניוטון. תנו לי את המבנה של הקובייה, תנו לי את הכוח ההתחלתי ואת הכיוון ההתחלתי, ואני אגיד לכם על איזה פאה הקובייה טיפול. זה חישוב, דטרמיניסטי לחלוטין, חוקי ניוטון. שום דבר אקראי אין כאן. אז למה אנחנו משתמשים בקובייה, קובייה הוגנת, כן, כמשהו שהוא מתפלג סטטיסטית אחיד, שישית, סיכוי שישית לכל פאה? אין פה שום דבר מקרי, למה להשתמש בסטטיסטיקה? התשובה היא שהחישוב הדטרמיניסטי קיים, אבל הוא מאוד מאוד מסובך, הוא תלוי, הוא רגיש מאוד לתנאי התחלה. ולכן קשה מאוד עד קשה ביותר, אף אחד לא יודע לעשות את זה, לעשות את החישוב המדויק ולהגיד לנו על איזה פאה הקובייה טיפול. אבל יש חישוב כזה, רק אנחנו לא יודעים לעשות אותו. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, טוב, אז זה עניין מקרי, ואנחנו משתמשים בהסתברות. אבל זה לא קשה שיש פה משהו אקראי, אין פה שום דבר אקראי. אוקיי? וכל האבולוציה בעצם גם היא באותה צורה. מה זה אומר למעשה? שגם מומחים, כן, חוקרי אבולוציה, אנשי מדע, לוקחים תחום שהוא בעצם דטרמיניסטי, ואומרים, לא, זה תהליכים אקראיים. משתמשים בהסתברות. למה? כי זה פסוידו-אונטי. הם רואים את זה, זה בעצם לא, זה פסוידו-אפיסטמי. הם רואים את זה כמשהו מקרי, אבל בעצם אין פה שום דבר מקרי. באמת, באמת, זה עניין דטרמיניסטי חלוטין, כמו הספסל והחריץ. מבחינת המציאות, או שיווצר חריץ או שלא, זה קבוע מראש. אנחנו בגלל הסיבוך של החישוב, מבחינתנו זה מקרי, או שייווצר או שלא ייווצר, ולכן אנחנו קוראים לזה ספק אונטי, אבל זה בעצם ספק פסולדו אונטי. במהות זה ספק אפיסטמי. ואני מראה לכם שזה קיים גם במדע, זה לא עניין של חשיבה פרימיטיבית שהייתה פעם והם לא ידעו. הם יודעים, ועדיין למרות שהם יודעים, הגישה הנכונה זה לראות את העניין הזה כספק אונטי, למרות שהוא לא באמת כזה. ואם זה ככה מתודולוגית, אז ההלכה בוחרת גם היא להתייחס באותו אופן. ומבחינת ההלכה זה יחשב ספק אונטי. למרות שבאמת זה ספק אפיסטמי, עוד הערה אחרונה אני רק אוסיף, שאני שאלתי קודם למה משתמשים בהסתברות כדי לנתח את התוצאות של קובייה, או כדי לנתח תוצאות של תהליך אבולוציוני. צריך לשים לב טוב, שבכל המקרים שאנחנו משתמשים בהסתברות זה ככה. את כל המקרים שאנחנו משתמשים בהסתברות, הם מקרים שהספק הוא ספק אפיסטמי, כי אין ספקות אונטיים. כל הספקות הם אפיסטמיים. לכן, כל ההנחה שאיתה אנחנו הגענו לדיון לא נכונה. ורגע, למה אתה משתמש בהסתברות? הרי זה משהו אפיסטמי, זה לא משהו אונטי. זאת אומרת, הסתברות זה הכלי לטפל בספקות אפיסטמיים. אין, בספקות אונטיים משתמשים, דיברתי בפעם הקודמת, בפאזי לוג'יק, לא בהסתברות. עכשיו, מה שקורה זה שהסתברות משמשת כפאזי לוג'יק, וזה מה שמבלבל בתורת הקוונטים. אנשים חושבים שתורת הקוונטים זה תורה הסתברותית. לא, תורת הקוונטים זה פאזי לוג'יק. רק ההסתברות משמשת הלוגיקה העמומה בתורת הקוונטים. הפאזי לוג'יק של תורת הקוונטים זה פשוט תורה הסתברותית, זה הכל. אבל זה לא הסתברות באמת. הסתברות באמת זה הסתברות שעוזרת לי לטפל בדברים שאני לא יודע על המציאות. כשהמציאות בעצמה עמומה, אין פה מה לעשות הסתברויות, זה לא הסתברויות בין כמה אפשרויות. כל האפשרויות קיימות, כמו שאמרתי קודם, בקידושים שלא מסורים לביאה, שתי אנשים מקודשות לי, זה לא הסתברות 50% שזאת מקודשת לי, והסתברות 50% שזאת מקודשת לי. לכן כשאני משתמש בהסתברויות, אני בעצם מדבר באופן אינרנטי על ספקות אפיסטמיים, לא ספקות אונטיים, להפך. וספקות אונטיים באופן עקרוני לא אמורים להשתמש בהסתברות. ומה שב... בתורת הקוונטים משתמשים גם בהסתברות, זה פשוט בגלל שהתורה, הפאזי לוג'יק שרלוונטי לשמה, זו תורה הסתברותית, זה הכל. אבל הסתברות כשלעצמה בעצם מיועדת כדי לטפל בבעיות של חוסר מידע. כשאני לא יודע הכל על המציאות ויש לי כמה אפשרויות, אני משתמש בהסתברות כדי לפתור לי את הבעיות, לדעת איך להתנהג, אוקיי? אז זה מביא אותנו, פה סיימתי את שני החלקים הראשונים של הסדרה, של סרטוט מפת הולכות, הספקות, ואני עובר לשלב של הטיפול במצב הספק. כללי הספקות וכולי. נקודה חשובה שצריך לקחת איתנו, שאותה ציינתי כרגע, זה שהכלים ההסתברותיים תמיד מטפלים בספקות אפיסטמיים. הם מטפלים במצב שבו אין לי מידע מלא על המציאות. ואז אומרים לי, אוקיי, אז איך נכון להתנהל בצורה כזאת? ואתם כבר שומעים, וכשאני אומר איך נכון להתנהל, זה לא בהכרח שאני אומר מה נכון, מה האפשרות הנכונה במציאות, אלא רק איך נכון להתנהל. זה מה שנקרא בעולם הלמדני, כללי הנהגה וכללי בירור. כללי בירור מחפשים מה נכון, כללי הנהגה אומרים איך אני צריך להתנהג. וההסתברות יכולה לתפקד גם ככלל כזה וגם ככלל כזה. אבל על כך זה כבר השלב הבא של הסדרה.
מה הרב אומר בגוונטים אז? שמה זה כן ספק אמיתי?
לפי הפרשנויות המקובלות, כן, זה ספק אונטי. זאת אומרת, החלקיק עובר גם בסדק A וגם בסדק B. לא שיש לי ספק באיזה סדק הוא עבר. לכן גם אין טעם לדבר על הסתברות פה. מי שאומר ש-50% שהוא עבר דרך סדק A ו-50% שהוא עבר דרך סדק B, לא יודע על מה הוא מדבר. החלקיק עבר דרך שני הסדקים. ההסתברות נכנסת רק בתוצאות המדידה. זאת אומרת, אם אני אשים גלאי, שיגלה לי דרך איזה סדק החלקיק עבר, אז תהיה קריסה. ואז התברר שהחלקיק עובר רק דרך סדק אחד. וכאן יש 50% שזה יהיה סדק A, ו-50% שזה יהיה סדק B. אבל במצב של הסופרפוזיציה, לא בקריסה, מצב הסופרפוזיציה, אז אומרים שהחלקיק נמצא 50% דרך סדק A, 50% דרך סדק B, זה לא אחוזים. אלא הוא גם דרך סדק A, גם דרך סדק B. אפשר לומר ש-50% מהחלקיק עובר דרך סדק A, ו-50% מהחלקיק עובר דרך סדק B. אבל זה לא הסתברות. הסתברות זה ש-50% שהחלקיק יעבור בסדק A, ו-50% שהחלקיק יעבור בסדק B. אני לא יודע איזה משתי אפשרויות נכונה. זה רק לגבי הקריסה נכון. זאת אומרת, מה תהיה תוצאת המדידה? שם אני יכול להשתמש בהסתברות. אבל כשאני דן בשאלה איך נראית פונקציית הגל, מי שמכיר איך העסק הזה מתנהל עד המדידה או לפני המדידה, אנחנו משתמשים בשפה של הסתברות, אבל זו טעות. וזה חלק ממה שמבלבל בעניין הזה. כי זה לא הסתברות. הוא עובר גם דרך פה וגם דרך פה. זה לא 50% שהוא יעבור מפה ו-50% שהוא יעבור מפה. זה כל מה שמבלבל בקוונטים. לא יודע אם כל, אבל הרבה ממה שמבלבל בקוונטים.
היא שואל והסודו-אנטי בהלכה. נראה לי את הסודו-אנטי בהלכה. נראה לי מאוד עמום. זה אומר, מה אומר העם?
מה אומר איש הסבא, מה סביר?
אחד עוסק אחר יגיד, לא, עושים סקר או משהו.
לא יודע, מה שאתה חושב, שהאדם הסביר. מה עושים משפטנים כשהם צריכים לדעת מה הוא חושב האדם הסביר? מסתכלים במראה.
חלק אומרים א', וחלק אומרים ב'.
מסתכלים במראה בדרך כלל. מדמירו. אוקיי? זה מה שעושים גם בהלכה. אין, אפשר היום לעשות סקרים, אבל אז יתחיל ויכוח כמה אחוזים בסקר נחשב אדם סביר. 60% זה אדם סביר, 80% זה אדם סביר. לא תצא מהוויכוחים. אבל אין ברירה. מערכות נורמטיביות חייבות להיזקק לקביעות כאלה של מה חושב אדם סביר. כל מערכת, לא רק ההלכה. בסדר? עוד הערה או שאלה או...
הרב, הערה קטנה לגבי הדוגמה שהרב הביא לגבי אבולוציה, לגבי ההוכחה הפיזיקו-תיאולוגית. הרי הרב מביא תמיד את החוקים שיצרו את האבולוציה, ואז זה כאילו מחזיר את ההוכחה למקומה. אבל אני לא חושב שזה לגמרי נכון, כשבאים בהוכחה הפיזיקו-תיאולוגית, באים על המורכבות. זה כאילו האסוציאציה עם שעון, מישהו ישב וחיבר כל חלק, עוד חלק ועוד חלק. לחשוב שכל חלק מהמאות חלקים במקרה, זה נראה לא הגיוני, ולכן מישהו ישב. אבל ברגע שבאים אומרים לך, לא, אף אחד לא ישב, אף אחד לא התאמץ, אף אחד לא שם זכוכית מגדלת, אלא הוא זרק איזה משהו הכי פשוט שבעולם, איזה חוק או כמה חוקים של קבועים, וממנו נוצר מורכבות. פה האלמנט של ההשקעה, ושל הזה לא קיים, אז נכון שזה אולי הוכחה אונתולוגית, אבל לא הוכחה פיזיקו-תיאולוגית.
במקרה שלנו זאת רק דוגמה, זה לא, הפרטים של הראייה הפיזיקו-תיאולוגית לא נוגעת למה שדיברנו היום, אבל לגבי השאלה של הראייה עצמה, אתה בצר הכל מביא פה את הניסוח העתיק של הטיעון, אתה צודק, הניסוח העתיק של הטיעון לא מחזיק מים, לכן אני מציע ניסוח חדש של הטיעון, והניסוח החדש הזה כן מחזיק מים, איך תקרא לו, אם תקרא לו פיזיקו-תיאולוגית, או תקרא לו בשם אחר, תקרא לו איך שאתה רוצה.
זה יותר אונתולוגי מאשר פיזיקו-תיאולוגי.
נפת לי, בסופו של דבר, לא משנה איך קוראים לו, הראיה מין, אני קורא לזה הראיה מין החוקים, והראיה בתוך החוקים. הראיה בתוך החוקים, מה שאתה ניסחת קודם, אכן נופלת לאור האבולוציה, אני מסכים. אבל עדיין קיימת הראיה מין החוקים, אלא מאי, שגם בראיה מין החוקים אנשים טוענים בסדר, אבל זה לא רק החוקים עושים את זה, כי יש פה מרכיבים אקראיים בתוך התהליך הזה. ועל זה דיברתי היום. בסדר? זה דיון אחר.
גם לגבי הנושא הזה של של פסאודו-אונטי, כל הפוזיטיביזם הלוגי, הרי גם כן בעצם קצת הולך בכיוון הזה. הוא אומר שכשאם אדם יגיד, יש מיליארד נמלים, או יש מיליארד וחצי, זה, הוא לא אמר כלום. למרות שאפשר לברר בדיוק. אי אפשר, תיאורטית אפשר לברר, אפשר לשאול את אלוקים. אבל בפועל אי אפשר.
קפיצה דומה, אני מסכים. גם הם, לכאורה, הולכים אחרי איך שמסתכלים בני אדם. במציאות עצמה יש מספר מסוים של נמלים, אבל אם אין לאף אחד דרך למצוא את זה, אז זה משפט חסר מובן, כמו עם התולעת ורב שלום מזלמן. במציאות או שיש תולעת בפנים או שאין, אבל אם אין לנו שום דרך לוודא את זה, אז מבחינתנו זה ספק אונטי. ממש גישה פוזיטיביסטית, כן. לכן אני לא מקבל את זה אגב, גם את רב שלום מזלמן לא. אני לא מסכים עם הפוזיטיביסטים בעניין הזה. אבל צורת החשיבה נמצאת גם אצלו, כמו שאמרתי קודם.
טוב. הרב, מה העניין של השיעור שהוא מתקיים פעם ביום שישי, לפעמים לא מתקיים בתקופה האחרונה?
עוד פעם, לא שומע?
היה לנו 3 ימי שישי רצופים שהתקיים שיעור.
פשוט מקורו של השיעור הזה ברעננה. וברעננה השיעור שלי היה ניתן פעם בשבועיים, ופעם בשבועיים הרב אלגזי, מכרם ביבנה. אז עכשיו פשוט הרב אלגזי לא היה יכול, אז אני נותן את השיעור במקומו. באופן עקרוני לאנשי רעננה יש שיעור כל שבוע, השיעור שלי הוא פעם בשבועיים, זה פיזי השיעור של הרב אלגזי.
אז גם בשבוע הבא יש שיעור?
לא, בשבוע הבא אני חושב שזה הרב אלגזי.
אוקיי, תודה רבה.
טוב, שבת שלום.
שבת שלום.